שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף סמך ב' במסכת יומא. נתחיל בעזרת השם בתחילת פרק שני סעירי ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 9 דקות. אחרי שבפרק הקודם סיימנו את כל מה שקשור לפער ולסעיר להשם בקודש קודשים ובהיכל, בפרק הזה אנחנו עוברים לשלב הבא, וזה הסעיר המשתלח. לפני שנדבר על השילוח עצמו, קודם כל נדבר על הסעיר, או בעצם על שני הסעירים. אומרת המשנה ששני הסעירים, הסעיר להשם והסעיר להזזל, הם צריכים להיות שווים בארבעה דברים. אחד זה המראה שלהם, כלומר הצבע, השני זה הקומה, הגובה שלהם, השלישי זה הדמים, השווי, והרביעי זה לקיחתן כאחת, כלומר צריכים לקנות אותם ממש בבת אחת. כל זה רק לכתחילה, בדיעבד, אם הם לא שווים או לא לקחו אותם כאחת, זה גם בסדר. עד כאן מה שנראה היום מהמשנה, ועכשיו בגמרא נראה ברייתא עם המקור לזה. כתוב בסדר העבודה, ויקרא ט"ז פסוק ה', ומאת הדת בני ישראל ייקח שני סעירי עיזים לחטאת וכו'. ואומרת הברייתא שאפשר ללמוד מכאן מצד אחד שלכתחילה הם צריכים להיות שווים, כמו שתיארנו במשנה, אבל מצד שני גם אפשר ללמוד מכאן שזה לא מעכב, אלא זה רק לכתחילה. איך לומדים את זה? אז מצד אחד לומדים שצריך לכתחילה מזה שכתוב את המילה שני, כי לכאורה זו מילה מיותרת. הרי מספיק לכתוב ייקח סעירי עיזים, ואנחנו יודעים שמיעוט רבים זה שניים, אז למה כתוב שני? ללמד אותנו שזה זוג, הם הולכים תמיד ביחד בשניים, כלומר הם צריכים להיות שווים. זה הברייתא, והגמרא בהמשך אומרת שזה לא רק כתוב בפסוק הזה, אלא גם בפסוק זין וחץ עוד פעם חוזר על עצמו, ולקח את שני הסעירים וכולי, ונתן ארון על שני הסעירים וכולי, ומזה שזה חוזר על עצמו, היינו חושבים שלא רק שצריך שהם יהיו שווים לכתחילה, אלא זה גם מעכב. עד כאן מצד אחד. מצד שני אומרת הברייתא, בפועל זה לא מעכב. ולמה? כי התורה לא רק מתייחסת אליהם כזוג, אלא גם מתייחסת אליהם כפרטים. בפסוק ט' כתוב, והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, כלומר השעיר בפני עצמו, ובפסוק הבא, והשעיר אשר עלה עליו הגורל להזזל וכו', כלומר עוד פעם התייחסות בפני עצמו, השעיר, אז זה מלמד שאומנם לכתחילה הם צריכים להיות שווים, אבל בדיעבד הם שני שעירים נפרדים, וזה בסדר אם הם לא היו שווים. עכשיו, אם זאת המסקנה וזה לא מעכב, אז למה בכל זאת התורה חזרה 3 פעמים על הביטוי שני הסעירים, היה מספיק לחזור על זה פעם אחת. אומרת הגמרא, ללמד אותנו שיש 3 דברים שהם צריכים להיות שווים בהם, לא רק דבר אחד, וזה כמו שאמרנו במשנה, במראה, בקומה ובדמים. לגבי זה שצריך לקחת אותם כאחת, זה לא צריך עוד לימוד, זה פשוט הפשט מייקח שני סעירי עיזים, כך אומרת תוספות ישנים, ועד כאן המקור, עוד פעם שנזכור, מצד אחד מזה שכתוב שני סעירי עיזים, שהמילה שני מיותרת, זה מלמד שלכתחילה הם כן צריכים להיות שווים, והיינו חושבים שאולי זה גם מעכב, כי כתוב עוד פעמיים שני הסעירים, שני הסעירים, זה מצד אחד, מצד שני, בפועל זה לא מעכב, כי כתוב הסעיר, הסעיר בפני עצמו, וזה שכתוב 3 פעמים שני הסעירים, זה מלמד שלכתחילה הם צריכים להיות שווים, ושלושת הדברים שאמרנו, מראה, בקומה ובדמים, ועד כאן כאמור המקור למשנה. עכשיו מה שנעשה זה שנראה שיש 4 תחומים נוספים שגם בהם יש בדיוק אותו מהלך שצריכים להביא שני דברים, ויש מקור לזה שהם צריכים להיות שווים, ובהתחלה גם היינו חושבים שזה מעכב, כי יש עוד לימוד שמדגיש שזה מעכב, אבל דוחים את זה ואומרים, אמנם לכתחילה צריך, אבל זה לא מעכב. מה הם 4 התחומים? 2 התחומים הראשונים זה ממצורע, 1 זה 2 הכבשים שהוא מביא, השני זה 2 הציפורים שהוא מביא, תחום שלישי זה 2 כבשי התמיד, תמיד של שחר, תמיד של בן 40, וכאן אנחנו נדחה את זה ונאמר שאפילו לכתחילה לא צריך, תחום רביעי זה 2 כבשי מוספים של שבת. אז בואו נתחיל. אז 2 התחומים הראשונים זה כאמור ממצורע. אז בשביל זה בואו נזכר רגע בתהליך של טהרת המצורע. אחרי שהכהן מחליט שהאדם הזה מצורע, אז הוא נשאר מצורע עד שפיזית הצרת נעלמת ממנו, או מאוד קטנה. אבל זה לא מספיק, אלא גם אחרי שהיא נעלמת, יש לו תהליך של 8 ימים שהוא צריך לעבור, ויש בזה 4 שלבים. שלב הראשון זה הזעת אדם. כלומר, המצורע מביא 2 ציפורים, עץ ארז, אזוב ושני תולעת, והכהן שוחט אחת מהציפורים, והוא עושה את זה מעל כלי חרס. שבתוך הכלי יש מים חיים, כלומר מים ממעיין, ואדם נכנס למים, ואז את הציפור השנייה, זאת שעדיין חיה, יחד עם העץ ארז הזו ושני תולעת, הוא טובל בתוך המים עם אדם, והוא מזה 7 פעמים על המצורע. זה שלב ראשון, עושים את זה ביום הראשון של הטהרה. שלב שני, גם כן ביום הראשון, זה שהוא מגלח את כל שערו וטובל. שלב שלישי, אותו דבר, גם כן מגלח וטובל ביום השביעי, ואז בסוף אותו היום הוא כבר בעצם טהור חוץ מלגבי קודשים. בשביל להיטהר גם מקודשים, אז ביום השמיני הוא מביא את קורבנות המצורע, שזה כבש לאשם, כבשה לחטאת, וכבש לעולה יחד עם נסחים וגם לוג שמן. עד כאן התהליך בקצרה של טהרת המצורע. לענייננו מה שחשוב, זה שבהתחלה ביום הראשון הוא מביא 2 ציפורים, וביום השמיני הוא מביא יחד עם הכבשה לחטאת עוד שני כבשים, אחד לאשם ואחד לעולה. ועכשיו נדבר על שתי הציפורים ושני הכבשים. אז מקרה ראשון זה שני הכבשים, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כלומר גם לגבי שני הכבשים של המצורע, יש לנו בדיוק את אותו מהלך שעשינו לגבי שני השעירים. כלומר שמצד אחד לכתחילה הם צריכים להיות שווים, מצד שני זה לא מעכב. ומה המקור? כאמור, בדיוק אותו מהלך כמו בשעירים. כתוב לגבי הכבשים, ויקרא י' ד' פסוק י', וביום השמיני ייקח שני כבשים וכו', וגם כאן המילה שני מיותרת, כי כבשים מיעוט רבים זה שניים, אלא זה מלמד שהם צריכים להיות שווים. והגמרא מסבירה בהמשך שגם היינו חושבים שזה מעכב, כי כתוב בהתחלה של אותו פרק, זאת תהיה תורת המצורע, וזה בללמד שמה שנקרא פה עכשיו מעכב. זה מצד אחד, הם צריכים להיות שווים, ולכאורה זה מעכב. אבל מצד שני, יש גם לימוד שזה לא מעכב, כי בהמשך, אחרי שהתורה חיברה בין שני הכבשים, בביטוי שני כבשים, היא גם מפצלת ביניהם. בפסוק י' ב' כתוב, ולקח הכהן את הכבש האחד, בפסוק י' ג' עוד פעם, ושחט את הכבש, אז מזה שכתוב פעמיים הכבש, זה מלמד שהם גם מפוצלים, ושבדיעבד זה לא מעכב אם הם לא שווים. ועכשיו תשאלו, אז מה בכל זאת לומדים מפסוק הפתיחה, זאת תהיה תורת המצורע, שאמרנו שזה מעכב? אומרת הגמרא, שאר התהליך מעכב, אבל זה שהם צריכים להיות שווים, זה לא מעכב. עד כאן לגבי שני הכבשים, שוב, מצד אחד כתוב שני כבשים, זה אומר שהם צריכים להיות שווים, מצד שני כתוב הכבש הכבש, זה אומר שזה לא מעכב. זה לגבי הכבשים. עכשיו נעשה דבר דומה לגבי הציפורים. אומרת הגמרא, ותניא נמי, יש עוד ברייתא, וגם כאן בדיוק אותו תהליך, כתוב באותו פרק, לפני זה בפסוק ד', וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים. אז מצד אחד המילה שתי מיותרת, אלי בא ללמד שהציפורים צריכים להיות שוות, וגם כאן היינו חושבים שזה מעכב, כי כתוב כאמור, זאת תהיה תורת המצורע, אבל מצד שני לומדים שזה לא מעכב, כי בהמשך התורה מתייחסת לכל ציפור בנפרד, הציפור, הציפור, מכאן שזה ספציפית לא מעכב, אבל כאמור, שאר ענייני המצורע מעכבים. עד כאן המקרה השני. המקרה השלישי זה קצת מתחת לאמצע העמוד, זה כבר לא ברייתא, אלא הגמרא עצמה מציעה, וזה לגבי כבשי התמיד, כתוב בבמדבר כ"ח, ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו להשם, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום עולה תמיד, וגם כאן בדיוק אותו מהלך, מצד אחד המילה שניים מיותרת, כי מיעוט כבשים זה שניים, אלא מכאן שהם צריכים להיות שווים, מצד שני בפסוק הבא כתוב, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כאן התורה מתייחסת לכל אחד בנפרד, מכאן שבדיעבד זה לא מעכב. עד כאן הצעת הגמרא, שגם גם כאן לכתחילה הם צריכים להיות שווים, אבל כאן הגמרא דוחה את זה לגמרי, והיא אומרת שאפילו לכתחילה הם לא צריכים להיות שווים. למה? כי מאיפה למדנו שלכתחילה הם צריכים? מהמילה שניים ליום, שאמרנו ששניים מיותר. אומרת הגמרא, זה לא מיותר, יש לימוד אחר, וזה מברייתא שלומדת משניים ליום לגבי המיקום שבו צריך לשחוט כל אחד מהכבשים. אנחנו יודעים שמצפון למזבח העולה היו 24 טבעות, טבעת אחת לכל משמר כהונה, שזו הטבעת שבו אותו משמר כהונה, כשזה התור שלו, שם הם שמים את הראש של הבהמה כשהם צריכים לשחוט. עכשיו זה נכון לגבי כל מיני קורבנות שאנשים מביאים בשבוע של אותו משמר, אבל את קורבנות התמיד לא היו שוחטים בטבעת המיוחדת לכל משמר, אלא בטבעת קבועה. איזה טבעת? אז אותם 24 טבעות היו מסודרים בארבע שורות אחת מעל השנייה שהולכות ממזרח למערב, כשבכל שורה יש 6 טבעות, אז את קורבנות התמיד היו שוחטים בשורה השנייה מלמטה, כלומר השנייה מהדרום, ובאיזה טבעת באותה שורה? אז את התמיד של שחר שחטו בטבעת הכי מערבית, והתמיד של בין הארבעים שחטו בטבעת הכי מזרחית. וזה מה שלומדים מהמילה שניים ליום, שצריכים ששני התמידים ישחטו כנגד היום, כלומר במקום שבו רואים את השמש, ולכן התמיד של שחר שחטו אותו דווקא בצד המערבי, שיהיה לו את השמש אם יראה עליו עכשיו מהמזרח, אם יעשו את זה במערב אז יהיה צמוד מדי לקיר של היכל ויהיה את הצל של הקיר של היכל ולא יהיה שמש, ובבין הארבעים להפך עשו את זה במזרח שיהיה לו את השמש שעכשיו נמצאת יותר במערב. זה מה שלומדים משניים ליום, וממילא זה לא מיותר ואי אפשר ללמוד מזה ששני הכבשים צריכים להיות שווים. עד כאן המקרה השלישי שבו חשבנו שגם פה נעשה את אותו מהלך, אבל דחינו. והמקרה הרביעי, שאותו לא נדחה, זה לא שני כבשי התמיד, אלא שני כבשי המוספים של שבת. כתוב באותו פרק, בבמדבר כ"ח, כמה פסוקים אחרי זה, פסוק ט', וביום השבת, שני כבשים בני שנה, תמימים וכו', וגם כאן המילה שני מיותרת, אז גם כאן מציעה הגמרא שצריכים שהם יהיו שווים. ונשים לב שכאן, הגמרא לא מביאה את הצד השני ללמד שזה אומנם לכתחילה, אבל זה לא מעכב, ותראו דיון ברשי ובתוספות, האם באמת הגמרא מתכוונת כאן שזה מעכב, או שגם כאן זה רק לכתחילה. בכל אופן, עד כאן ארבעת המקרים הנוספים שעשינו את אותו מהלך כמו בשני השעירים, שלמדנו מהמילה שני שהם צריכים להיות שווים. ובזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום את פרק שישי, פרק שני סעירי, אנחנו מתחילים ללמוד על הסעיר המשתלך, ופתחנו בזה שהמשנה אמרה ששני הסעירים, להשם ולהזזל, צריכים להיות שווים במראה, כלומר בצבע, בקומה, בגובה, ובדמים, כלומר בשווי, וגם צריכים לקנות אותם כאחת, זה לכתחילה, אבל בדיעבד, כל הדברים האלו לא מעכבים, ובגמרא ראינו את המקור לזה, שמצד אחד כתוב שני סעירי, והמילה שני מיותרת, זה מלמד שהם ביחד, הם צריכים להיות שווים, אבל מצד שני, בהמשך כתוב סעיר בפני עצמו וסעיר בפני עצמו, כלומר בדיעבד, הם לא צריכים להיות שווים, וזה שכתוב שלוש פעמים שני סעירי, שני סעירי, שני סעירי, זה מלמד על שלושת הדברים שאמרנו שהם דומים במראה, בקומה ובדמים, לגבי זה שצריכים לקנות אותם ביחד, ראינו שזה פשט, עד כאן המקור למשנה, שהם צריכים להיות שווים, אבל זה לא מעכב. אחר כך ראינו את אותו מהלך בארבעה זוגות נוספים, אחד זה שני הכבשים של המצורע שהוא מביא ביום השמיני, הדבר השני זה שתי הציפורים שהוא מביא ביום הראשון, בשני הדברים האלו ראינו מקור דומה, שמצד אחד כתוב שני או שתי, וזה אומר שהם צריכים להיות שווים, אבל מצד שני התורה גם מתייחסת אליהם בנפרד, ולכן זה לא מעכב. הדבר השלישי שראינו זה לגבי שני כבשי התמיד, שגם שם כתוב שניים שזה מיותר, אבל את זה דחינו לגמרי, כי אמרנו זה לא מיותר, זה מלמד איפה שוחטים את התמיד, בבוקר שוחטים בצד היותר מערבי של הטבעות, בבין הארבעים בצד היותר מזרחי, אז כאן דחינו את זה. ומקרה רביעי זה בשני כבשי המוסף של שבת, שגם שם כתוב שני כבשים, אז לומדים מכאן שהם צריכים להיות שווים, כאן לא ברור האם זה מעכב או לא, כל טוב.